שלום וברכה. למרבה הפלא, הסוגיה של ירושלים כמקום מרכזי מאוד בעם ישראל, בקשר עם ריבונו של עולם, הסוגיה הזאת הייתה אולי החידה הגדולה ביותר בהיסטוריה במשך יותר מ-300 שנה. המקום הזה היה מקום עלום. בהרבה מקומות בתורה, התורה מדברת על כך, הקדוש ברוך הוא מדבר על כך שכשבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל, הם יצטרכו להגיע למקום. וקמת ועלית על המקום. כי אם אל המקום אשר יבחר השם, שם תעלה עולותיך וזבחיך. במקום אשר יבחר השם. כן? שם תעלה. שלוש רגלים בשנה תחוג לזה. איפה זה יהיה? במקום אשר יבחר השם. איפה להקים? במקום אשר יבחר השם. כי אם אל המקום, כי אם לא. לשכנות ידרשו ובאת שם. איפה? במקום. אבל איפה המקום הזה? לא כתוב. לא נאמר בתורה, איפה המקום הזה? דבר הכי, הכי בסיסי, הכי פשוט. זה כמובן כבר מזכיר לנו את אברהם אבינו, את הניסיון של לך לך, לך לך, מארצך, מולדתך. כמובן תמיד השאלה, לך לך, אני יודע מאיפה אני יוצא, תגיד לי לאן אני הולך, ואין תשובה. אצל אברהם אבינו התשובה היא להגדיל את הניסיון, להגביר אותו על כל צעד וצעד. אבל מה קורה כאן לגבי המקום אשר יבחר השם? למה הוא לא נאמר, לא מצוין? פעם אחת, ופעם שנייה, איך בסוף כן גילו אותו? איך כן גילו את ירושלים? אנחנו ננסה טיפה לעסוק בזה היום בלימוד משותף בעיקר של פסוקים מספר יהושע. אבל נתחיל בעצם בשאלה איתה פתחנו, למה המקום הזה הוא מקום נסתר? ובכן, הסיבה היא פשוטה. ירושלים היא לא באמת מקום. כלומר, היא מקום, מקום גיאוגרפי, היא קיימת. אבל היא לא מקום רגיל כשאר המקומות. שאתה יכול לציין נון צדיק, הנה זה המקום, תגיעו ותבנו שם דבר כזה וכזה. ירושלים היא גם בחינה. כלומר, כשמגיעים לבחינת ירושלים, זוכים ומתגלה ירושלים. מהי בחינת ירושלים? נראה בהמשך. אבל ירושלים כוללת בתוכה איזושהי שלמות, איזושהי תמימות, אחדות של העם, דרישה פנימית. וישנם דברים שמגלים לנו אותם מיד בהתחלה. וישנם דברים שהם הולכים ומתגלים. כלומר, בכוונה התורה מסתירה את המקום, כי בעצם אומרת לבני ישראל, אתם תצטרכו לעבור איזשהו תהליך, כדי שבכלל נוכל לגלות לכם את המקום הזה. כי אם נגלה אותו כבר מעכשיו, תבואו, תבנו מה שתבנו שם את המקום, אבל זה לא יהיה מה שהמקום הזה אמור להיות. כן. רק כשתהיינה, יהיו כיסופים, תהיה דרישה אמיתית, עמוקה, האומה תעבור מספר תהליכים, שבעיקר כוללים בתוכם את האחדות הפנימית העמוקה, רק אז ילך ויתגלה הסוד הזה. הוא יתבאר. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. היו תקופות בעם ישראל שזה לא עניין את אף אחד. איפה זה המקום? לא נורא. אנחנו לא יודעים, אבל זה לא מאוד מפריע. היו תקופות כאלה. כלומר, יש לה ציווי על מה, או יש לה חשש על מה לסמוך. באמת, אנחנו היינו מצפים שזה יהיה הדבר הכי מסקרן, הכי, מה זאת אומרת? זה הלב, זה הכל תלוי בזה, איפה יהיה בית המקדש, אנחנו בינתיים בעניינים זמניים, במשכן שלו, איפה זה יהיה? שכולם יעסקו בזה, שכולם יבררו את זה, שיבואו אל הנביא ויגידו לו מה צריך לעשות כדי לגלות את המקום הזה ואיך לגלות. שום דבר. היו תקופות שבהן זה לא העסיק את אף אחד. שתי תקופות כאלו, אחת, או נקרא לזה תקופה, תקופה אחת מרכזית, והיא בסוף ספר שמואל, ששם בעצם מתברר שיש פער גדול מאוד בין דוד, אנחנו נדבר היום בעיקר על דוד, לבין העם. כי בסוף ספר שמואל יש פרשייה מאוד מאוד מוזרה, כמעט בלתי נתפסת. הפסוקים לא לפניכם, אבל אני אקרא לכם אותם. זה הפרק האחרון בספר שמואל. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויעש את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. אסור למנות את ישראל. יש הלכה כזאת, אסור למנות אותם. בסדר גמור. אבל כאן מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא היה לו כעס על ישראל, והוא הסית את דוד. הכניס לדוד מחשבה בראש, לך תספור אותם. ואז דוד הולך לסופר אותם, יואב מתנגד, למה אתה רוצה? ויאמר יואב אל המלך, יוסף אדוני אלוהיך על העם, קיים וחיים 100 פעמים, ועיני אדוני המלך רואות. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב. תן לו פקודה, אתה חייב לבצע. יואב לא מבין למה. ובאמת הולכים ומונים את ישראל, יש כאן מספר מדהים של 800 אלף מאיש יהודה, ו-500 אלף 800 אלף מישראל, ו-500 אלף מאיש יהודה, 1,300,000 רק לוחמים, יש כאן, מופיע כאן. ואחר כך דוד, הלב שלו, ויח לב דוד אותו, ואומר, חטאתי להשם, והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תבחר שולח לו את גת, תבחר איזה עונש אתה רוצה. מה קורה כאן? מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מסית את דוד למנות את ישראל, ואחרי זה הוא אומר לו, טוב, תבחר את העונש? למה גלגלת את זה בכלל עלינו? התשובה לעניין הזה נמצאת בסוף הפרק הזה. הסיכום, דוד המלך בוחר הרי בדבר, בוחר במחלה, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמה, והמחלה הזאת איפה היא נפסקת? היא נפסקת בגורן ארוונה היבוסי, במקום המזבח בהר הבית. חז"ל אומרים שהמגפה הזאת בעצם באה על כך שעם ישראל לא דרשו את מקום המקדש. לא דרשו את מקום המקדש. אז הקדוש ברוך הוא יסית בהם את דוד. למה? כי דוד כן דרש. דוד כל כולו דרישה למקום המקדש, אבל זה לא מחלחל למטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש כאן פער. אז צפור אותם, כאילו, תכשיל אותם, כאילו, בגללך, הם, אתה כאילו השם בכישלון שלהם, כי אם אתה לא מעביר אליהם את דרישת המקדש, זו אחריות שלך, לא מספיק שאתה בעצמך דורש את המקדש. זו אחריות שלך לדרוש אותו. והסיום של התהליך הזה הוא באמת שמקום המזבח מתגלה, דוד קונה אותו וכו' וכו'. אבל הנה, היו תקופות שזה... כלומר, יש ציפייה שזה יעניין אותנו, אבל לא תמיד זה קורה. אני קופץ רגע לתקופתנו, זה אומר, ומיד ניכנס כאן ללימוד עצמו, זה אומר שכדי לגלות את ירושלים, באמת, אז צריך מבט פנימי וכיסופים וגעגוע. ירושלים, זה שאתה יודע להגיד איפה היא נמצאת במפה, זה לא אומר שאתה עדיין גילית את ירושלים. ירושלים, מהבסיס שלה, היא מקום נסתר ונעלם, שהגילוי שלו והשייכות אליו תלויה בכיסופים, בדרישה. זה פסוק מפורש, ציוני דורש אין לה. אומרת הגמרא, מכלל דבעי דרישה. צריך לדרוש את ציון. דורש לציון, לדרוש, לחפש, לבקש, ואז זוכים להגיע למדרגה הזאת, להכיר את ירושלים ולבקש אותה ולחפש אותה, וגם למצוא. כמה שנים לפני כן, דוד המלך בורח משאול ונמלט על חייו. שאול נותן פקודה להרוג את דוד. בפרק י"ט, וידבר שאול אל יונתן בנו ולכל עבדיו להמית את דוד. אז דוד בורח, לאן הוא בורח? ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול וילך הוא שמואל וישבו בנויות. אז מבחינת הפסוקים פה זאת שאלה שצריך לשאול אותה. מה זאת אומרת? דוד בורח משאול. המקום האחרון שאתה צריך לברוח אליו זה שמואל. שמואל הוא, זה מקום ציבורי. כן, שם לא בורחים. שם הדבר ראשון יחפשו אותך. באמת הפסוק הבא מיד מופיע. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד, בנויות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא להקת נביאים ניבאים וכו', ואז גם כל מי שמגיע מתנבא, מתנבא, עד שגם שאול בעצמו מתנבא. למה דוד בורח לנויות? התשובה היא, כי דוד, וזה אולי התכונה הראשונה, הירושלמית, שאנחנו כרגע מחפשים, כשדוד נמצא בתוך מצוקה אישית, שרוצים להרוג אותו, הוא מבין שהפתרון הוא לא ברמה האישית. הוא הולך לשמואל ואומר לו, תסביר לי מה קורה כאן. תסביר לי מה הסיפור. למה שאול רוצה להרוג אותי? לאן כל הדברים האלה הולכים? וביחד הם מבינים שהסיבה שיש כאן התנגשות בין בני בנימין לבין בני ביהודה ואין כאן איזה שלמות זה כי הגיע כבר הזמן לגלות את המקום הזה ולבנות את המקום שמחבר את עם ישראל. אתם יודעים, כל מדרגה, כל עוד לא הגיע הזמן שלה, היא לא מפריעה. ברגע שהגיע הזמן שלה והיא לא, היא לא, היא לא מתקיימת, היא מתחילה להפריע. ילד בן 5, הוא לא יושב בגן, בפינת דובות, ואומרים לו, מה קרה? יש לי משבר, אני רווק, אני רוצה להתחתן. הוא בן 5, זה עוד לא בגיל שלו. בן אדם בן 25 או 22, שזה כבר השלב שלו, אז הוא, אז זה פוגש אותו. אז אומר דוד, איך זה יכול להיות ששאול רודף אחר? מה קורה כאן? איך זה קורה בין בני בנימין לבין בני ביהודה? ברור לו, הוא הולך לשמואל, והם מבינים ביחד, זה מה שחסר. חסר לנו את המקום הזה שמחבר את כל ישראל ועושה אותם חברים, את המקום הזה שמחבר את בני יהודה ובני בנימין, ולכן הם מתחילים לעסוק ביחד בנויות ברמה. אומרים חז"ל, אין מקום כזה שנקרא נויות, אלא הם עוסקים בנויו של עולם, במיקום, איפה המקום הזה נמצא. איפה הוא נמצא? התורה דיברה על המקום אשר יבחר השם, כבר עוד מעט 400 שנה, 390 שנה, שאנחנו לא יודעים איפה המקום הזה נמצא, הגיע הזמן לגלות אותו, הגיע הזמן לגלות אותו, כי זה נהיה כבר קריטי. אם לא נגלה אותו, בני בנימין ירדפו אחרי בני יהודה ויהרגו אותה. אז הם מתחילים לדרוש את המקום הזה. וכאן בא לידי ביטוי המדרגה המיוחדת של דוד המלך. תראו, הנחת היסוד היא שהיו, יש לפעמים בתרבות הכללית, יש כל מיני חידות כאלו שכל העולם עסוק בלפתור אותם, יש חידות מתמטיות, אולי יש איזו חידה אחת שעד היום לא פתרו אותה, או זה יפני אחד פתר אותה, לא יודע, יש כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חידות כאלו מסקרנות. יכול מאוד להיות שאיפה נמצא המקום הזה, העסיק הרבה מאוד אנשים, יחידים, בודדים, במשך הדורות, שרצו לזכות לתהילת עולם. למה דווקא דוד הצליח ולא אחרים? את הדבר הזה הגמרא מבררת במסכת זבחים. בואו נראה. אומרת הגמרא, דרש רבה, מה היא לכתיב הילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה? וכי מה עניין נויות אצל רמה? אלא היו יושבים ברמה, רמה הכוונה, המקום של שמואל, ועוסקין בנויו של עולם. כינוי לבית המקדש, לירושלים, זה נויו של עולם, היופי של העולם. אמרי, כתיב, אמרו, כתיב וקמת ועלית אל המקום. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. אז צריך לחפש מקום גבוה. טוב. וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אז צריך לחפש מקום שהוא גבוה בארץ ישראל. שמה תגידו, טוב, אז החרמון, אני יודע, הר מירון, כל הדברים האלו. לא, אנחנו יודעים פחות או יותר, כן? אנחנו יודעים פחות או יותר על, 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 על מה מדובר. על מה מדובר? אז מיד כאן המדרש יגיד, אבל עוד לפני כן נזכיר את הפסוקים. היה ברור, ידוע, היה ידוע לכולם, שבית המקדש נמצא איפשהו באזור של שבט יהודה או בנימין. למה? כי שבט יהודה כתוב, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. כלומר, המלכות שייכת לו, הסנהדרין שייכת לו. ואצל בנימין כתוב, ידיד השם חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. זה פסוק ממש שפורש. אז הם יודעים כבר שבית המקדש אמור להיות בתווך הזה בין יהודה לבנימין. עכשיו, יהודה ובנימין, הם, יש להם נחלות חופפות. נחלות חופפות. נחלת בנימין נמצאת... נחלת בנימין נמצאת מצפונית, מירושלים צפונה. נחלת יהודה נמצאת מירושלים דרומה. יש להם גבול חופף. הגבול הצפוני של יהודה, זהו הגבול הדרומי של בנימין. הפסוקים שמתארים את הגבולות בספר יהושע, מתארים בדיוק אותן נונצדקים. רק אצל בנימין זה מתואר מהמערב למזרח, הגבול עושה את דרכו מן המערב למזרח, ואצל יהודה הגבול מתואר מן המזרח למערב, אבל הוא נוגע באותן נקודות. בו אין ראובן, אין רוגל, אין השמש, קריית יערים, ממש אותן נקודות שמתוארות אצל בני בנימין כקו שעולה ממזרח, נגיד פחות או יותר מצומת שורש של היום, האזור הזה, לליפתה, לככה הר חוצבים, גיא בן הינום, הר הזיתים, מעלה אדומים, זה פחות או יותר, זה מה שמתואר בני בנימין, אצל יהודה זה מתואר הפוך, ממעלה אדומים, הוא עולה להר הצופים, יורד לגיא בן הינום, עוד פעם את כל ה... אז יש לנו כבר את הקו, גילינו את הקו, בסדר, צריך לגלות נקודה, זה נון צדיק, מדויק. תראו מה אומרת הגמרא. פילי פלאות. הם מחפשים פסוקים. אייטו, לא אהבו יד דוכתי. לא ידעו את המקום המדויק, לדקור את הנקודה. לא אהבו יד דוכתיך. איפה? אייטו ספר יהושע. הגיעו ספר, התחילו לבדוק. בואו נראה, התחילו לעבור, לסרוק את הגבולות של יהודה. אולי יש שם איזה רמז, אולי כתוב איזה, מישהו ירמוז לנו. סורקים את הגבול של בנימין, לא מוצאים שום רמז. סורקים את הגבול של יהודה, סורקים, 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 סורקים. אופ, אופ, אופ. הפסוקים לפניכם. שימו לב. ועלה הגבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה, ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן. ועלה הגבול דבירה מעמק החור. וצפון הפונה אל הגלגל. אנחנו עדיין באזור בקעת יריחו. אשר נוכח למעלה אדומים, זה רק באופן עקרוני, זה פשוט מדהים, השימור השם. אנחנו הרי, כל המקומות, אשר מנגב לנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל אין רוגל. ועלה הגבול גי בן אינום, אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלים. כלומר, הגבול הזה עולה, חוצה את הר הזיתים והר הצופים, ומגיע לגי בן אינום, שנהיה בשלב מסוים גי קדרון, ויש לו את כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גי הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. כלומר, מתואר כאן איזשהו עמק, כן? מצפון לו יש לו, יש איזשהו הר, ומדרום לו יש את כתף היבוס, ואז יש פה איזו מילה, גם כן מוזרה, ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל ערי הרפון, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים. אז שמואל ודוד עוברים על הפסוקים, ופתאום הם רואים כאן רצף של פסוקים ש... עכשיו תנסו, זה לילה, כן? זה לילה. לא יודע, שמואל הוא נביא, יש שם, כולם מתנבאים מסביב, כלומר, הרי אתם זוכרים, שעד שמואל היה, הוא דבר השם בימים ההם, אין חזון נפרץ, אין נביאים, הנבואה כמעט מסתלקת. פתאום, מה קורה כאן? כולם מתנבאים, להקת נביאים, ואחרי זה עוד להקת נביאים, ועוד להקת נביאים. ופתאום, אני מניח שזה ככה זה היה, הם קראו את הפסוקים, ופתאום הם מתחילים לשמוע, ועלה, 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 ועלה. אתה קורא את זה, אתה פתאום שם לב, כי בכל התיאורים האחרים של הגבולים, של הגבולות, מה זה? יש ועלה וירד. תמיד זה עלה וירד, ועלה וירד. כן, אני אקרא לכם את הפסוקים, נגיד, ניקח לדוגמה את אותו גבול, של, אבל של בני בנימין. את אותו קו גבול, הרי זה מתואר אותו קו גבול, אצל יהודה ואצל בנימין. איך זה מתואר אצל בנימין? אצל יהודה זה בפרק תדווה, ואצל בנימין זה בפרק, שני פרקים אחר כך. הנה, אותו קו גבול של בני בנימין מתואר ככה. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובני יוסף, מתחיל פה כל התיאור. בוא נגיע לגבול הדרומי, הנה. הנה. ופאת נגבה מקצה קירת יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מי נפתוח. וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גיהינום, אשר בעמק רפאים צפונה. וירד גיהינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד אין רוגל. וירד וירד וירד. כן? ותאר מצפון ויצא אין שמש וכו'. וירד אבן בוהן בן ראובן. אז קודם כל זה כאילו זה אחד לאחד, איפה שכתוב אצל בני בנימין וירד וירד וירד, בדיוק אותן נקודות כתוב אצל בני יהודה ועלה ועלה ועלה. אז הם קוראים ועלה, 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 וקמת ועלית אל המקום, ועלה, ועלה, ופתאום, ותאר, מילה יחידאית שמופיעה רק אצל יהודה ואצל בנימין. אין אותה בשום שבט אחר, יש פה הרי עוד שבטים שמופיעים כאן, כן? אם אני זוכר נכון, המילה הזאת לא מופיעה, יכול שאני טועה, אבל ככה אני זוכר, שהמילה הזאת לא מופיעה, תושלטים אחרים. מה זה המילה המיוחדת הזאת ותאר? אומר המלבים, כבר גדרתי, שכל מקום שאומר ותאר נסב בעוגל של שלוש רוחות. המילה ותאר מתבטאת, הרי בדרך כלל הגבול הולך ישר. המילה ותאר מתארת גבול שהולך ככה, ופתאום הוא עושה וככה. מין איזה? מובלעת כזאת. ל כלומר, מגבול יהודה הוא הולך ובולע לו חתיכה מבנימין, ובנימין עוטף אותו וחופף עליו כל היום. אז הם מסתכלים, הנה זה בדיוק זה. יש כאן קו גבול שבנימין חופף עליו, עוטף את יהודה, ויהודה בלוע בתוכו. זה נקרא ותאר. ולקח רצועה עיגולית, ופה הקיף החוט בעוגל, ולקח רצועה עיגולית מחלקו של בנימין לחלקו של יהודה. כמו שאמרו חז"ל, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת לחלקו של בנימין, ועליו מזבח בנוי. עד שבמעיין מי נפתוח נשלם ההיקף הזה. לכל התלמידי מכון מאיר, קו נטוי, השלצניקים שבינינו וכו', מי נפתוח, אין הכוונה ליפתה שלנו פה, אלא מי נפתוח זה מעיין, כמו שאמרנו, איזשהו מעיין שנמצא בשיא גובה כלשהו, שהוא המכונה גם אין איתם. מיד נתייחס אליו. ולכן אצל בנימין לא נזכר ותאר, כי שם היה החוט בגבנונית העיגול ולא בקערוריתו. כן? אצל בני בנימין, התאר זה ככה. אצל בנימין זה ככה, זה לא בתאר, זה... צריך למצוא להם מילה אחרת. אולי המילה... מה?
יש כמור ויש כאור.
כן, כמור זה ככה, וכאור זה... אז יהודה הוא כאילו יש לו ככה, הוא אוסף את... אז יפה. זאת קריאת תנכית של דוד ושמואל. אתם מכירים את הסיפורים על תהילים אחידה? לא מכירים? יש סיפור על... אתם יודעים את התהילים אחידה, כן? אחידה הוא כתב... הוא לקח את כל פסוקי ספר תהילים וחילק אותם לפי א' ב'. כל הפסוקים שמתחילים ב' בהתחלה, כל הפסוקים בב'. היה לפני כמה שנים בירושלים איזה... אני אפילו לא רוצה להזכיר את ה... את האדם הנורא הזה. אדם שעשה מעשה פשע נורא והיום, וגם התחזה שבעצם שבעצם הוא לא עשה את זה, ועוד הגיע לרב אליהו, וכאילו זה, שיעזרו לו. הרב אליהו שלח את הרב דוד בן שמחון, אמר לו, לך תקרא תהילים אחידה בקבר של אחידה, ותגיד לי מה שמעת. אז הוא הלך וקרא תהילים אחידה, והוא חוזר, אמר, מה שהמילים שהוא שמע, כשהוא קרא תהילים אחידה, זה יחד עם הבן אדם הזה שבא, זה רק... רע ומוות ושאול וכאילו רק כאילו זה המילים שהוא כל הזמן שמע אותם. אמר לו, לא, נכון, מחר תראה. למחרת גילו שהאדם הזה הוא היה הרוצח בעצמו. כן. המשטרה עצרה אותו. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, או כאן דוד ושמואל קוראים את הפסוקים ביהושע, הם פשוט עוברים על ספר יהושע ודווקא על החלקים הרוטיניים שבו, על פרק תדווה, על כל הגבולות, כאילו זה נראה, אבל הם פתאום, בום, ועלה, 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 ותאר, בום, תקענו את הנקודה. או שלא. לא, אבל הגעת לנון צדיק. מעיין. ותאר הגבול. לא, כי יש לך, שנייה. איך הפסוק פה הולך? ותאר הגבול מראש ההר, אל מעיין מי נפתוח, כן? אז אתה, יש לך איזה מין עיגול כזה, זה המקום שלך, שאתה, מי גיא בן אינום, אתה מגיע לראש ההר, רוצה שם איזשהו עיגול, שיש בו איזה מעיין, אין נפתוח, לכאורה זה שם. זהו. זה השטח הזה, אתה לא צריך... אתה צודק שמקום... אתה צודק לגמרי שמקום המזבח הוא מכוון ביותר. זה מה שהרמב"ם אומר בהלכות עבודת הקורבנות, שהמזבח מקומו מכוון ביותר. כי המזבח, ככה מביא הרמב"ם, זה המקום המדויק שעל המזבח, שם הקריב אדם הראשון, שם הייתה עקדת יצחק, שם הקריב קין את הקורבן שלו, שם ושם היה כאילו גורן הרב נעזר. המיקום המדויק של המזבח, הנ"צ המדויק של המזבח, זה הקדוש ברוך הוא צריך לגלות. אבל את השטח הכולל של הר הבית, את המקום כולו, אפשר להגיע, זהו, זה פה, פחות או יותר. איפה נבנה? נבנה אותו פה. לכאורה. כי אל המקום הזה שאני כרגע מתאר לכם, אל נון צדיק, נון גובה אין איתם, 752 על זה זה במפה, כבר היה מי שהגיע לפני דוד המלך. מי? דואג. דואג האדומי כבר הגיע לנון צדיק הזה. זה מה שהוא טען, שזה שם. אבל כאן הגמרא ממשיכה. סבור למי, אמרי, בתאר הגבול לשבת בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב, אמרי שמה מינה הכה ומקומו. סבור למי בנייה בעין איתם. סברו לבנות אותו בעין איתם. זה מה שיוצא מנו צדיקים. נכון? לכאורה. דמידלי, שהוא גבוה. אמרי, עכשיו זה סברה של דוד ושאול, של דוד ושמואל, זה לא כתוב בשום מקום, סברה שלהם. נתיתי בי כליל כדכתיב ובין כתפיו שכן. כן? נוריד אותו קצת, כי כתוב ובין כתפיו שכן. מה זה אומר בין כתפיו שכן? רש"י אומר, תסתכלו כאן ברש"י אחרי המלבים, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי, אלא שנמוך כף ג' אמה מעין איתם. כף ג' אמה, מה זה? כלום. זה 11 מטר, 11 וחצי מטר. ושם היה דעתו של דוד לבנותו, כדי איתה בשחת הקודשים, אמרי נחתי בפורטה משום דכתיב ובין כתפיו שכן, אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. יש פה סברה של דוד המלך. בית המקדש נבנה במיקום המדויק שלו, מכוח סברה של דוד המלך, אנחנו מדברים על 11 מטר, 11 וחצי מטר של תזוזה. 11 וחצי מטר של תזוזה, ואומר המדרש, אומר את הגמרא, ויבה איתמה גמירי דסנדרין בחלקו של יהודה, ושכינה בחלקו של בנימין. ואם מדלינן לי מתפליג טובה, מוטב דניתיתי בפורטה, כדכתיב ובין כתפיו שכן. ועל דבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. למה היה להם מסורת, הייתה להם מסורת, תבינו את ה... את ה זה פשוט בעיניי מפליא מאוד, הייתה להם מסורת מצד אחד, והם היו צריכים להתאים אותה למפה. אתם מכירים את זה שאתה מקבל סיפור דרך ואתה צריך להתאים אותו למפה. צריך לאונס את המפה או לא אונס את המפה. הייתה להם מסורת. מה המסורת? המסורת הייתה שבבית המקדש, בית המקדש היה בנוי באופן כזה שהייתה בו גם לשכת הסנהדרין. לשכת הסנהדרין היא מחלקו של יהודה, ושכינה, כלומר, האולם הוא מחלקו של בנימין. לא הייתה מסורת, הם ידעו. גם אם זה היה יוצא בנגב, הם ידעו שהנחלות צריכות להיות, בית המקדש צריכות מחולק בתוך, בין שני שבטים. בסדר? אתם איתי? אתם נראים רדומים, מה קורה? הייתה להם מסורת כזאת. עכשיו, דואג האדומי, מוטיבציה אדירה, מחשב את כל החשבונות, גם הוא הגיע לפסוקים האלה, גם הוא ראה ועלה 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 ותאר, והוא דוקר את הנקודה של עינתם ואומר, זה כאן. אממה, זה לא יוצא לו, אם זה כאן, אז זה נוטה יותר מדי לכיוון שבט יהודה. זה בתוך נחלת יהודה, ואין שום מובלעת של בנימין, הכל אצל יהודה. אז הוא לא מצליח להסתדר, הוא אומר, אז רגע, אולי טעיתי, אולי לא עובד את הפסוק כמו שצריך, הוא מחפש עוד פעם בפסוקים, הוא מחפש עוד פעם ב... הוא לא מצליח. זה אומנם 11 וחצי מטר, אבל זה צריך להסתדר. 11 וחצי מטר האלו, אם אתה יכול, הוא עובר שם בשטח, הוא עושה, אתה יודע, עם GPS הולך, הוא אומר, מה לעשות? אם זה פה, אז בנימין זה פה, ויהודה זה פה, וזה הכל עצם החלק של יהודה. מה נעשה? שנים! פתאום מגיע דוד המלך עם שמואל, ואומרים, פה צריך סברה. מה הסברה? ענווה. ענווה. זה לא כתוב בשום מקום. ולכן דואג לא יכול להעלות את זה על הדעת. כי דואג הוא אביר הרועים אשר לשאול. הוא יודע ללמוד הכי טוב מכולם, אבל הוא מלא גאווה. וסברה אדם מוציא מתוך עצמו. דוד ושמואל הם שניהם מלאי ענווה, תכלית הענווה. אומר דוד, נכון שבית המקדש צריך להיות וקמת ועלית אל המקום. אבל אנחנו גם יודעים שיש בה בעבודת השם גם ממד גדול מאוד של צניעות, של פנימיות, של 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 נסתרות. צריך למצוא מקום שמצד אחד הוא יהיה גבוה, אך מצד שני הוא יהיה צנוע. איך זה הולך ביחד? תרד קצת. תגיע להר הבית, עליו נאמר, עליו יגיד דוד המלך, ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם. הר הבית זה הר, בלי ספק זה הר, נכון? אתם מרגישים את העלייה של הר, אתם הולכים מעיר דוד, עולים להר הבית, כן, או לירושלים או לכותל, אתה עולה, עלייה אפילו די חדה. אבל הר הבית הזה מוקף בהרים מכל סביבותיו. מצד דרום שלו, רכס ארמון הנציב, הר ציון, מצד, זה מצד דרום, סליחה, מצד מזרח, הר הזיתים, הר הצופים, מצד צפון, זה בכלל, זה הרמה, הכל הולך שם, הכל הולך בעלייה. אז אומר דוד המלך, זה המקום. אבל זה לא כתוב בשום מקום. זה סברה של ענווה. ועל זה נתקנה דואג. האדומי בדוד כדכתיב, כי קנאת ביתך אכלת מחורף. דוד, דואג מתקנה בדוד, קנאת ביתך, איך הוא הצליח? ואני לא. ואם אתה יורד את ה-11 מטר האלה, הוא יוצא בדיוק. זה כמו חלק כזה של, עכשיו קנו לנו איזה משחק כזה של שבע חתיכות, הבאתי את זה לזה, שבע חתיכות של קוביות, כדי שצריך לסדר אותן, וכדי שיתבצר צורה. ואתה יכול לסובב את אותה חתיכה 200 פעם, פתאום מגיע איזה מישהו, אומר, זה ככה, בום, יוצא לו. שנים דואג מנסה לנחש את המקום לזה, ופתאום התברר שהבדילו 11 מטר בינו לבין המיקום המדויק, כי כשדוד ממקם את המקדש שם, פתאום זה מסתדר, זה בדיוק יוצא כאן, והמובלעת של בנימין כאן, ואחר כך גם מתגלה מקום המזבח, וזה יוצא בול במקום. אבל מה שאת צריך כדי לגלות את זה, זה סברה של ענווה. ולזה דואג בחיים לא היה מגיע, עם הגאווה שלו. מי יכבוש את ירושלים? מי שיש בו ענווה. אמר, עוד שנייה, נתן לך חובב, אמר הרב נריה, זכר צדיק לברכה, היו פעמיים שניסינו לכבוש את ירושלים. פעם אחת, מלחמת השחרור. פעם שנייה, מלחמת ששת הימים. מלחמת השחרור לא הצלחנו, למרות שהתנאים המבצעיים לא היו כאלה גרועים. היו תנאים מבצעיים טובים. אומר הרב נריה, זה בגלל שמלחמת השחרור לא הייתה ענווה ולא הייתה אחדות. האצל פרץ ממקום אחד, הלחי פרץ ממקום אחר, ההגנה והפלמ"ח פרצו במקום שלישי, וזה לא הלך. ומלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, הגענו ביחד, צבא הגנה לישראל, כולם, כל ישראל חברים. מוטה גור, שהוביל את, את הקרב, כל הדרך הוא היה, כל חייו הוא אמר, זה היום הגדול בחיי. זה הזכות הגדולה ביותר שנפלה בחלקי. הוא לא התגאה מזה, אלא הוא הרגיש חובה אדירה שנפלה, וגם תוך כדי הקרבות. ככה הוא מדבר, אנחנו זוכים, כיסופי כל הדורות, מה שכל הדורות חלמו וציפו לו. ירושלים נכבשת על ידי ענוותנים. ומי שהוא גאוותן, הוא פשוט לא רואה, הוא יהיה 11 מטר ליד ולא ישים לב. מה רצית להגיד? מה? קודם כל, אתה יודע שהשטח היום זה לא... דרך אגב, המונח הזה אין איתם מופיע עוד פעם. איפה הוא מופיע עוד פעם? במשנה במסכת יומא. המשנה מספרת שהכהן הגדול היה תובל בבית הפרווה, במשקה שהייתה מעל, במקום גבוה בבית המקדש, והיא הייתה נמצאת מול עין איתם, מבחינת הגובה. כלומר, בעצם הנחת היסוד היא כאן שבית המקדש היה בנוי לא בראש ההר, היום אורדוס שיטח את הכל, הפך את הכל לפלטה אחת גדולה ועשה ריבוע, אבל תחשבו על בית המקדש, על ההר שמצאו אותו, הר, זה הר. אתה יכול לבנות את ההר על ראש הכיפה, ודוד בנה אותו לא על ראש הכיפה, ושם נמצא עין איתם, דוד ירד 11 מטר ובנה אותו שם. נמצא שם איזו רחבה, כמו טרסה גדולה, ושם הוא בנה את בית המקדש. בסדר, זה ברור? דואג! מה? ברור זה לא מה שהיום. היום, מה שקרה היום זה ככה. היום, הרי זה נגיד שזה... מה אני אעשה? סליחה. זה כאילו הר הבית, בסדר? זה הר. אתה רואה שזה הר? כן? בא אורדוס, וקודם כל, הוריד את הכיפה הזאת, הוריד אותה, ובנה כאן ארגז חול, חומה, מילא את הכל, והפך פה רחבה אחת ענקית. אתה לא רואה היום הר, אתה רואה היום רחבה ענקית, נכון? זה מה שעשה אורדוס, רק בסוף עם הבית שני. אבל כשדוד המלך בא לגלות את המקום, יש שם הר, כמו שאתה רואה, פרים. האם לבנות, דואג עם הראש הגאוותני שלו, והזה שלו, ודוי, בראש הר, שכולם יראו, שכולם ידעו, וגם יהיה כתוב, כאן מקום המקדש שגילה דואג. ממשלת כזה גדול, נצנצים וכל זה. הוא לא מעלה בדעתו, שכדי למקם את בית המקדש בדיוק, מה צריך? סברה של ענווה. לרדת קצת. בין כתפיו שכן. זה סברה. אומנם זה כתוב פסוק, אבל אפשר להגיד שהפסוק הזה הוא ברכה. הוא לא מופיע כאן בגבולות. זו סברת דוד המלך ושמואל הנביא. מלאי הענווה. ועל זה כמובן דואג מתקנה. ואחרי זה הוא מנסה להרוג את דוד ועוד כל מיני דברים. את ההבדל בין דואג לבין דוד, בואו נסיים את הגמרא. על דבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. כדכתיב כי קנאת ביתך אכלתני וכתיב זכור השם לדוד את כל עונותו אשר נשבע להשם וכולי. אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי, לאפפי תנומד, אמצא מקום להשם. הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יער, באפרתה זה יהושע, דקעתי מאפרים, זה משכן שילה, מצענוע בשדה יער, זה בנימין, דכתיב, בנימין, זה אב יטרף. אתם מבינים את עומק הענווה? על מה דוד מתאמץ? דוד הרי משבט יהודה. הוא מתאמץ למצוא מקום שבית המקדש יהיה בו, שתהיה בו גם מנחלת בנימין. אם אתה משבט יהודה, יאללה, מתאים לך, 11, ככה יוצא, לפי הפסוקים, אני מצטער, שבט בנימין, לפי הפסוקים יוצא שבית המקדש בחלק שלי, כנראה לא הבנתם נכון, היה לכם ציפיות, לא נורא, תסתדרו. אבל דוד המלך אומר, אני רוצה לחבר, המהות היא חיבור, אז הוא מתאמץ למצוא והולך אל הברכה של שבט בנימין, ולומד אותה לעומק, ואומר, צריך ענווה כמו בנימין בעצמו שהוא מלא ענווה, סברת הענווה תגלה את המקום, וכשהוא יורד 11 מטר למטה, בום, מטרה, מטרה. זה הכל מסתדר. דואג מלא הגאווה, מחפש את הכבוד שלו בגילוי מקום המשכן, המקדש. ודוד, דוד זה פרק קוף למד ב', קל לזכור, מי שרוצה לזכור את הפרק שעוסק בבית המקדש, פרק קלב. מה זה קלב? קרוב לבית, אבל לא קרוב לבית של החיילים בזה, קרוב לבית לבית המקדש. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו. עונותו זה העינוי שלו, הוא לא ישן בלילה דוד המלך, זה מטריד אותו עד עמקי נשמתו. אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב, שבועה פנימית. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה. הוא לא נרדם בלילה, הוא לא ישן, הוא לא אוכל. עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. אני רוצה למצוא. הנה שמענוע באפרתה, משכן שלו באפרים. מצענוע בשדה יער אצל בנימין. נבוא למשכנותיו, לשון רבים. נשתחווה לאדום רגליו. קומה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. כהניך אל בשוט צדק, חסידיך ירננו. בעבור דוד עבדך, אל תשל פני משיחיך. ואז הוא ממשיך כאן את כל הפסוקים על, על, על המלכות דוד וכו'. פסוק י' ג' כי בחר אדוני בציון איבה למושב לו. זאת מנוחתי עד עד. פה ישב כי יביטיה. צדה ברך אברך אביוניה אסביע לכם. תשימו לב למילים כאן אביוניה. כהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו. סליחה? אביונים לפני כהנים וחסידים? קודם כל כהנים. אחרי זה חסידים. אחרי זה רבנים. אחרי זה רעמים. אחרי זה תלמידי מכון מאיר. ובסוף אביונים. לא. שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, אויביו על בלבושת ועליו עציץ נזרו. אומר הרב קוק, יש ספר שנקרא שמועות ראייה. שמועות ראייה אלה הם שיחות שנתן הרב קוק בסעודה שלישית. והיה מגיע יהודי אחד שברך לי כרגע השם שלו, והיה, הוא היה זוכר את זה היטב, והיה מסכם את זה ביד מוצא שבת. ועכשיו זה שיחות של הרב קוק בסעודה שלישית, אפשר רק להבין מה, מה הגודל בקדושה. אומר הרב קוק, הפסוק הזה מכוון. זה היה עומק המחלוקת בין דוד לבין דואג. דואג, הוא חשב שבית המקדש הוא יהיה איזה מין מקום אריסטוקרטי. לאנשים מכובדים בלבד, לא כל אחד יכול להיכנס. זה מקום נמצא בראש, בעין איתם, מקום הכי גבוה, לא כל אחד יכול להיכנס. ודוד אמר, לא. בית המקדש זה המקום של כולם. הקודש שייך בעם ישראל לכולם, מהאביון עד הכהן. כולם, לכן הוא מקדים את האביונים. תוריד טיפה. תוריד טיפה. שמה תגיד, אומר שם הרב קוק, תוריד טיפה, אתה הופך את הקודש לזה משהו פופולרי ועממי. לא, לא, לא. הכהן הגדול כשהוא תובל, איפה הוא תובל? בלשכת בית הפרווה שהייתה מול? מול עין איתם. כלומר, הכהן הגדול הוא כן מתרומם למדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל התפקיד שלו זה מה? זה להצליח להוריד את זה למטה, לחבר את כולם. בית המקדש זה מקום של כולם. זה לא מקום של איזו אריסטוקרטיה רוחנית שמתעסקת רק בעצמה. זה הייתה המחלוקת בין דואג לבין דוד. ולכן דואג לא היה יכול בחיים להעלות את הדבר הזה על סברתו. כי הוא היה נגוע בגאווה ובאיזה מין התנשאות כזאת. נראה לך שכולם יבואו לכאן. כן, אני אומר, עוד פעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, להבדיל, לא יודע, אבל יש כאלה שאומרים גם שהרעידת אדמה שהייתה בצפת זה בגלל שקצת פגמו בכבוד ירושלים. אז צריך לדעת שהכותל, הכותל זה, אבל מי שרוצה להבין מה יהיה בבית המקדש, שילך לרשב"י במירון. שילך לרשב"י במירון. ככה זה יהיה שם, בבית המקדש. כולם יבואו, כולם יבואו. אתה רואה שם את כולם. אשכנזים, ספרדים, חרדים, ככה, עם כיפות, בלי כיפות, קעקועים, כולם שם, שמחים, מאושרים, רבי שמעון וכל זה, בבת אחת. זה מקום ששייך לכולם. בית המקדש לאלה ולאלה ולאלה מזה. לא מקום של אריסטוקרטיה, כמו אצל הגויים, כנסייה, אנשים מגיעים כאן, מכובדים וזה ככה. כולם עם כבשים, עם קורבנות, מקום פתוח, מקום שייך לכולם. נקודת הקודש הקיימת אצל כל אחד ואחד מישראל. זו הסברה שדוד המלך דואג לו מבין את זה. את ירושלים מגלים דרך הפסוקים, דרך ועלה ועלה ועלה, זה מקום שצריך לעלות אליו. דרך ותאר, זה מקום שהוא כולל ומחבר, אבל גם דרך סברה אחת של ענווה, שמבדילה בסך הכל ב-11 מטר. אבל 11 מטר האלו הם ההבדל בין בית מקדש של גאוותנים ומתנסים שלא מגלים את מקומו, לבין בית המקדש האמיתי, אותו מגלה דוד ושמואל, נויו של עולם, יופיו של עולם, שמחבר שכל ורגש, קודש וחול. אמן ואמן. נזכה לגלות את ירושלים.